התקרב ימי השובבים, שזה תיקון גדול מאוד. כמה נפש האדם חד ושלום סובלת בעולם העליון אחרי פטירתו, כמה עונשים, כמה... אבל זה דווקא אם לא עשה תשובה. אם עשה תשובה, הכל נמחק לו. זה תשובה, לא רק תשובה, גם כן. תעניות, מענה את עצמו. זה כמו שכתב רבנו אריזל, כל עוון מספר התעניות. אבל אי אפשר לעשות את התעניות, מה שכתוב גם. משום שיחלה הזמן והם לא יחלו. גם יכול לחיות עם ממת ושלח, ולא יתקן את כל העבירות שיש לו. כל אחד לפי מה שהוא. אז מה עשה לנו הבן איש חי? בן איש חי הקל עלינו. אמר שאדם על כל סוג של עבירה שיש, יתענה יום אחד. נגיד, אחד ושלום, איסור אשת איש, צריך יתענות 325 תעניות. מי יכול לעשות דבר כזה? אז אומר הבן איש חי, יתענה יום אחד, ואת שאר התעניות יפדה בכסף. ישלם על כל תענית שהוא לא מתענה, ישלם על זה כסף. דיינו, מחיר של ארוחה ביום. כמה ארוחה ביום? בערך 5 שקלים מינימום. יכול לקנות בזה אשל ולחמנייה או רבע לחם, כמה פרוסות לחם. וזה יחשב לו ליום אחד של תענית. אז יעשה כפול. המספר הימים שהוא חייב, אז יצא לו באמת יוכל על ידי כסף. כמו שכתב, אמר דניאל לנבוכדנצר, אמר לו, וחטאיך בצדקה פרוק. את החטאים שלך אתה תחליף על ידי צדקה. אם אתה תיתן צדקה במחן עניי, לחון על עניים ולתת להם לאכול, או לתת לתלמידי חכמים כסף כדי שיוכלו לשבת ללמוד, ללמוד כל הלילה, ללמוד בכלל, בפרט, תודה רבה, בפרט בליל שישי. יביא איתו עוד אחד, יביא איתו עוד מישהו, שישמעו עוד, שיהיה בעזרת השם. ורב אחי מדברים, נר לאחד, נר למאה, מה מפסידים? אדם מרוויח מזה. הרב יעקב יוסף עליו השלום אמר פעם, אם אתה מחזיר בתשובה בן אדם, מתחפרים לך כל העוונות. כל העוונות מתחפרים על זה שחזרת בתשובה אדם. אז אנחנו לא באים עכשיו להחזיר אותו בתשובה כללית, הוא היה חילוני, לא, אפילו לא חילוני, אפילו אדם רגיל. אנחנו באים להחזיר אותו בתשובה בנושא של נידה. זה נושא הכי קשה. אדם חי עם אישה בתוך הבית, ויצערה גדול, פרט בקור, יש יותר יצערה של העניין הזה. אז חבל שאדם חד ושלום יחטא, ואחר כך כמה כמה צריך עד שבן אדם חוזר למה שהיה. חוזר למה שהיה, היה ברוך השם נקי, הכל בסדר. חטא בעוון נידה, עוד פעם צריך תיקונים, ומי יודע אם זה יעזור עוד פעם. לכן, בעזרת השם שבוע הבא בלי נדר, אנחנו נסיים כמה הלכות בסוף, ונתחיל מחדש. זו הזדמנות. כן, היום בעזרת השם, אנחנו נדבר על השראת השכינה, שאדם על ידי מעשיו יכול להשרות שכינה בבית. ונסביר איך באמת משרים שכינה. אבל לפני כן, כדרכנו בקודש, אנחנו מעוררים את עצמנו ואת אחרים בעניינים שיכולים להיות מכשול אחד לשלום. למשל, בעלי החנויות שמטבילים כלים במטרה להציל את הקונים שלא יטבילו הכלים, לא עושים טוב. למשל, האדם הזה קנה שתי סכינים וקנה סיר, וזה צריך טבילה, לכל זה צריך טבילה, אז הוא לא יכול להגיד לו כמו בעל החנות יטביל את זה, שתי מחנויות שיש מקווה בתוך החנות, אז יטביל את הכלים עבור החבר שלו. זה לא מועיל. הרב שטיינבוך מביא את זה, שזה לא מועיל, צריך להיות שלך. אם זה לא שלך, אין עליך חיוב בכלל להטביל אותו. אז לכן צריך שיהיה שלך. אז מה תעשה? או שתשתה בו, תשתמש איתו פעם אחת, תטביל אותו ותשתה בו מים, אז הוא שלך, ואחר כך תתן אותו לקונה, ותודיע לקונה שאתה עושה דבר כזה. כי יש כאלה אם ישמעו שאתה שותה בקוס, יגידו, אז מה, אנחנו לא רוצים כל ששתית ממנו. אז צריך לשים לב על הנקודה הזאת. כל אחד יקיים את המצווה בעצמו, מצווה בו יותר בשלוחו. אלא אם כן, המקווה רחוק וקשה לו ההליכה עד שמה, אז הוא שולח מישהו עם רכב, מטביל לו את זה ומביא לו. עוד צריך להיזהר כל אדם שלא לאכול במסעדות. לא לאכול במסעדות, אם אין עליהם, זה מפורסם שהמסעדה הזאת היא קשרה לחלוטין, הכשר של הכשר פלוני או הכשר פלוני, לא משנה. העיקר שיש הכשר טוב. אם יש הכשר טוב, אז אפשר. אפשר, אם הפעמים האישה רוצה קצת להתעברר, או רוצה לצאת איתה למסעדה, בסדר, אין בעיה. אבל תשגיח, תראה שיש תעודה, שהתעודה תהיה אמינה גם כן. יש כאלה מחזיקים תעודה משנת שישים תפעיים. דהיינו, לפני 14 שנה, 13 שנה. זה לא נכון. צריך לדרוש, אם אתה, אני, אתה, הוא, נדרוש תעודה, האדם יראה שיש דרישה לתעודה, אז הוא ידאג שתהיה תעודה כשרה, כמו שצריך, פרט מחוץ לירושלים. על ירושלים, ברוך השם, המצב טוב. אבל אדם הולך, נגיד, בת ים, הולך לצפון, לאיזה מקום, ורוצה לאכול משהו, שום דבר. צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. היה פעם, יצאו לטיול בפורת יוסף עם הרב יהודה צדקה עליו השלום, יצאו לטיול והיה חם, אז התלמידים אמרו, רבנו, יש פה מסעדה עם מיזוג אוויר, ואני אכנס, נוכל ארוחת צהריים שם. אמר, לא, תבדקו אם המסעדה הזאת כשרה. אמרו, אבל לא, אנחנו לא אוכלים מהמסעדה, אנחנו אוכלים את האוכל שלנו רק במקום ככה. אמר, לא, תבדקו אם המסעדה כשרה, אחר כך נסביר לכם. בדקו, אז אמרו, לא, היו שם שתי חסידים יושבים, אוכלים. אז ניגשו אליהם, תגידו, המסעדה פה כשרה? אמרו, לא, לא כשרה. אז איך אתם יושבים פה? אנחנו אוכל שלנו. אז סיפרו את זה לרב, אז הרב אמר, איזה טיפשות יש לחסידים האלה. הרי רואים אתכם בני אדם, לא הולכים אפילו לשאול אם זה כשר, לא כשר. אם יש פה חסיד, או שתי חסידים, שיושבים ואוכלים, סימן שזה כשר. הנה, עובדה הבאתי לכם, אומר, שהנה, המסעדה טרפה, כן? והייתם מכשילים, היו רואים שם את כל הבני ישיבות של פורת יוסף, כל הכיתה של הרב, והרב בראשם, אוי ואבוי. אוי ואבוי, איזה תקלה הייתה יוצאת. עליו השלום היה תמיד מסתכל רחוק, מה יצא מזה, לא מה עכשיו, מה עכשיו, גם אתה יודע, גם הוא יודע. אבל החוכמה היא, זהו חכם הרואה את הנולד, זה חכם אמיתי, שרואה את הנולד. כתוב בספר שלו, זה כתוב. כן. אדם שהוא משתדך עם מישהו, חייב לשלם דמי שטחנות. זה לא עושה לך טוב. אפילו אם הוא לא אמר לך מראש, לשלם לי דמי שטחנות, כן? אתה חייב לשלם לו. אפילו לא דיברו על זה. עשה השידוך, השידוך הצליח. עכשיו הוא יכול לבוא, להגיד, אני רוצה דמי שטחנות. יגידו לו, אורי, מה? אנחנו לא דיברנו על זה, ואתה לא דיברת על זה. לא סיכמנו מראש. לא צריך לסכם מראש. אדם שעושה שטחנות, מגיע לו מלוא המחיר. מלוא המחיר. ואם לא ישלמו לו, יהיה להם חד ושלום עיכובים. לא כדאי. או שיש בעיות של שלום בית, או שאין ילדים, או פרנסה, וכו' וכו'. או זה בדיוק מה שעכשיו אני, סכום דמי השטחנות נקבע לפי המקובל בשוק או בקהילה. בדרך כלל אצל הספרדים כל צד נותן 1,000 שקל, כל צד 1,000 שקל, אבל אצל אשכנזים התעריף הוא אחרת. אני חושב $500 כל צד או $1,000. בכל אופן, אם יש ויכוח בין סכום גדול לסכום קטן, הולכים אחרי הסכום הקטן. ככה מבואר בחושן משפט. וכלומר, אם יש כמה מחירים, משלם לפי המחיר הנמוך שביניהם. כן. עכשיו, גם כאשר ברור לכולם שהשטחן פעל מעט עבור השידוך. למשל, השטחן אמר, אתם רוצים, אני רואה, הבן שלך כבר הגיע לפרקו, אתה רוצה שנביא לך קלה? אמר, כן, אלוואי, איפה? אמר, אל תדאג. מרים טלפון, פלוני אלמוני, מצאתי עבור הבת שלך מישהו טוב מאוד. יופי, מסכמים, מתחילים להיפגש. השטחן, זהו מה שהוא עשה, הוא עשה טלפון אחד, בסך הכל, זהו. ומשלמים לו מלא, בואי ואבוי מי שלא ישלם לו מלא. צריך לשלם לו מלא. הוא עשה את השטחנות. זה לא משנה אם הוא עבר עד היום ולילה, או שטלפון אחד. אפילו טלפון אחד הוא אמר, גמרנו. אז צריך לשלם לו את כל דמי השידוך. אפילו שהוא לא פעל הרבה. עוד הלכה. אם לכתחילה אמר השטחן שאינו רוצה את השלום עבור השטחנות, והכל יהיה בחינם, אז באמת פטורים לתת לו. לא יכול להגיד, לא, אני מתחרט. אין להתחרט. אתה אמרת שאתה מוותר על דמי השטחנות, גמרנו, אז אתה צריך לוותר. גם אדם שאינו שטחן, לא צריך להיות מקצוען, שטחן, בשביל לשלם לו כסף. חבר שלך, כן, ראה מישהו שיכול להתאים לבת שלך, אמר לך, תשמע, אולי תפגיש ביניהם, נראה לי שזה יכול להתאים, וברוך השם זה הצליח. כן? אותו דבר. הוא אומר, אני לא שטחן, אני לא, יש לי בעל הדלת כתוב שטחן. אני אדם רגיל. בכל זאת צריך לשלם לו הכל. שטחן שעשה פעולתו. מה? שמה ש... כן, אתה אמרת, אתה הצעת את ה... ואמרת לו, עשית פעולה, אפילו האמירה זה מספיק. לא צריכים יותר מזה. הראשון, הראשון. אפילו שעשה את כל העבודה. זה החידוש. זה החידוש. אתן לך דוגמה. ראובן אמר לשמעון, בוא נעשה פגישה בין הבת שלי לבת שלך. טוב, אז שמעון ראה שהסידוך לא מתאים. אבל זה יכול להתאים ללוי. עוד פעם, מי הציע? ראובן הציע. הוא הציע את השטחנות, כן? ואמר לפלוני, בואו שיפגשו. אז זה השני, נקרא לו שמעון, הוא אמר, אני רואה, זה לא מתאים. ללוי זה כן יתאים. ללוי זה כן יתאים. ובסוף הוא נתן ללוי, אז מי מקבל? זה האמצעי, האמצעי, ראובן. ההוא לא מקבל כלום. למה? הוא הציע בכלל למשהו אחר. הוא הציע למישהו אחר, ומזה יצא השידוך השני. אז לכן הראשון צריך לשלם לראשון, סליחה, צריך לשלם לשני, שהוא אמר שנראה לי שזה יכול יותר להתאים ללוי, והוא עשה את השטחנות עם לוי. למה? זה לא זכות יוצרים. הנקודה היא ככה, שטחנות זה לא זכות יוצרים. לפעמים אדם ממציא פטנט, אז אסור למישהו להשתמש בפטנט הזה ולעשות על זה כסף. אבל בתיווך, בשטחנות זה לא ככה. שטחנות זה לא, יש לו מזה איזה שם, שם דבר, הוא ייצר את הדבר. כן, איך זה נקרא? פטנט, פטנט. וגם המתווך זה אותם דינים. בתיווך זה אותם דינים. בכל אופן, מה שאנחנו רוצים פה להזהיר, שיש כאלה שמזלזלים. למשל, השטחן לא ביקש כסף. עבר חודש, עבר שנה, עברו 10 שנים. פוגש אותו, אומר, אתה יודע, לא שילמת לי שטחנות. מה, ויתרת, לא? לא, אני לא ויתרתי. אתם הייתם צריכים לבוא ולתת לי, אני התביישתי לשאול. אבל מאז שעומד לי על הראש. צריך לשלם לו מחיר מלא, מחיר מלא. מה? נו. עוקב את השטחן. לא, לא עקף אותו. כן. נו, יפה. ברגע שזה לא הלך מה שהראשון הציע, אז הראשון יורד מהפרק. זהו, הראשון יורד. עכשיו מי נהיה שטחן? השניים. אתה מבין? זה לא זכות יוצרים. זהו, זה הנקודה. טוב, איש ואישה, אמר רבי עקיבא, השראת השכינה, זה הנושא שלנו. אמר רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתן. ובאמת השאלה היא, מה זה זכו? במה הם זכו? מה דרכי זכו? יש אומרים זכו, אם הם מזדקחים, אז בסדר, אז השכינה שורה. למה? איש ואישה, ועכשיו בונים את חייהם, כשברכו מחל להם כל העוונות בשעה שהתחתנו, אז מחלת בת ישמעאל, דהיינו נמחלו להם כל העוונות שלהם, ועכשיו הם רוצים לבנות את הבית. הקדוש ברוך הוא מוכן להשרות שכינתו ביניהם. אז מה זה זכו? יש מסבירים כך. אבל מה שנראה להסביר, זכו פירושו שכל אחד עושה את התפקיד שלו. הבעל עושה את התפקיד שלו, כן? מה שהקדוש ברוך הוא זיכה לו, את הרוחניות, והאישה עושה את התפקיד שלה בבית, שזה הענייני הבית, מה שזיכו לה משמיים את התפקיד הנפלא הזה, לחנך את הילדים, לנקות את הבית, לעשות כביסה, לגייס, לעשות הכל, להכין אוכל, כדי שהבעל יבוא ויוכל לשבת ולעסוק בתורה, בלי שהוא משמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. אז אם הבעל עושה את התפקיד שלו כמו שצריך, והאישה מתפקדת כמו שצריך, הבית הזה ישרה בו שכינה, כי הוא הולך לפי מה שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האישה בשביל שהיא תשב תלמד תורה, פטורה מלימוד תורה, פטורה, אבל הוא ברא אותה כדי שתהיה עזר, עשה לו עזר כנגדו, לעזור לבעל בהנהגת הבית ובלימוד התורה. זה התפקיד האמיתי, שבעל כשמתפקד כמו אישה, אז הוא הופך את היוצרות. הוא עושה כביסה, הוא מבשל, הוא עושה... מה? זה בעיה, אנחנו אמרנו פעם, אישה עובדת זה לא פייס. יוצאים מזה הרבה תקלות. לא צריך שישב בבית. בכל אופן, מצווה לעזור לאישה, אבל לא לתפקד כאישה. יש הבדל. אני רואה שהיא עמוסה, הכיור מלא כלים, והיא כבר עייפה, בקושי עומדת. נגיד, בוא, הולכי לנוח, אני אעשה לך את הכלים. אבל לא בדרך קבע, אלא בתור מחווה שהוא מבין אותה, מבין את רוחה. אפילו ישטוף צלחת ומזלג, כבר זה חשוב. כבר זה חשוב, לא משנה הכמות, העיקר זה האיכות, העיקר זה היחס. הגמרא אומרת שאותו דבר גם אישה שמתפקדת כבעל, גם כן אותו דבר. ידוע, דיינו מתערבת לבעלה בלימוד התורה. היה באמת בזמן הרב שך, היה אברך אחד שהוא למד אצל הרב שך, היה בשיעורים שלו. ואחרי החתונה, ברוך השם, הכל היה בסדר, הכל, לא הייתה שום בעיה. אבל היה לו דבר אחד שהפריע לו לאברך הזה. מה הפריע לו? הוא כל היום למד גמרא, למד פוסקים, למד ראשונים, אחרונים, חפר והוציא מרגליות. בלילה הוא רוצה בבית ללמוד משנה ברורה, רוצה ללמוד ספרי מוסר. עכשיו כל רגע אשתו מסתכלת, מה הוא לומד? מה זה, מה אתה אברך או איזה... לא, לא, מה זה? אתה לומד משנה ברורה, מה זה? רשבו, זה ככה, אתה לעשות לו העניינים. מה? בקיצור, הוא כבר לא יכל לסבול, אמר, אני חייב עצה מגדול. הלך אצל הרב שך, אמר לו, כבוד הרב, כך וככה העניין. וזה מוציא אותי מדעתי, אני לא יודע מה לעשות. מתי אני אלמד משנה ברורה? אם לא עכשיו, מתי? אמר לו, אתה צודק, תגיד לה שתבוא אליי. טוב, כלומר, הוא שלח שליח, אמר, גברת, הרב שך רוצה אותך. בא, הרב שך רוצה אותי. איזה כבוד. הגיע לשם, איך שהיא נכנסה, אז הוא אומר לאשתו, תכבדי אותה בעוגה, בקושטה, משהו. טוב, היא הלכה, הביאה עוגה קושית. כזה שוקולד, עוגת שוקולד. אז שואל אותה רב שח, לאישה הזאת, תגידי לי, את יודעת לאפות עוגה כזאת? בטח, כבוד הרב, זה מהדברים הכי קלים שאישה... מה, תסבירי לי איך עושים עוגה כזאת. היא אמרה, מביאים 3 כוסות קמח וחצי כוס קקאו וסוכר וזה וכו' וכו' וערבבים ושמים בתנור והכל. טוב, מלא, אני רואה שאת בקיאה מאוד באפייה. אז בבקשה, תמשיכי להסתכל על האפיות ולא להסתכל מה בעלך לומד. אם לומד משנה ברורה, או לומד משהו אחר, תעזבי אותו, מה את רוצה ממנו? הוא כל היום לומד בעומק. את מסתכלת רק מה שהוא לומד בבית, בואי תראי מה הוא לומד בישיבה. וככה בתשקוט הארץ. הגמרא בסוף מסכת קידושין אומרת, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות. אשרי מי שבניו זכרים, ואוי לו מי שבניו נקבות. אז המאירי פה שואל, מקשה כמה קושיות, מה זה בניו זכרים? אם זה בניו, אם זה בן, הבן הוא זכר, מה זה? ומה זה בנותיו נקבות? וכולי, איך זה הולך? אז הוא מסביר, פשט אחר, להביא בנות לעולם, זה דבר גדול. אין אחד השלום, למה? אומר, אוי לו, אוי ואבוי לו, למי שבניו נקבות. אז מה, אדם לא יביא בת? אם אדם לא יביא בת, לא מקיים מצוות פעילה ורבייה. אז אם כן, מה? אלא, כוונה שבניו מתנהגים כמו נקבות. ילד, בחור, שמתנהג כמו נקבה, זה מכה שלא כתובה בתורה, ממש. זה צער היום ונורא, שרואים ילד, במקום לשבת ולעסוק בתורה, ללמוד גמרא, זה השעות הראשונות של היום, הוא יושב ומשחק עם פלאפון, או שיושב ומפטפט בטלפון עם החבר שלו וכו'. אז זה נקרא בן שמתנהג כמו נקבה. אז אוי לו למי שבניו נקבות. שהם מתנהגים, הבנים שלו מתנהגים כמו נקבות, זה באמת דבר שלא עולה על הדעת, שבן אדם יהיה לו מזה צער גדול, ודאי. היה גדול אחד, מסופר עליו, שבכל פעם, ראש ישיבה אחד, כל פעם שהיה מגיע הביתה, הוא רוצה משהו לאכול, לא מוצא, אין אוכל, האוכל עוד לא מוכן. במים, איפה הגברת? גברת, איפה את? היא באמצע המזמור, באמצע המזמור. מה, מי ביקש ממך לשבת לקרוא עכשיו תהילים? זה זמן שקוראים תהילים? את רוצה לקחת על עצמך חיוב תהילים? קודם כל תחשבני אם זה לא יפריע לך. אם זה מפריע, אז זה יצר רע. ידעו לכם, נטו יצא הרע. היא לא תקבע על זה שכר. חז ושלום. אולי בגלל שהיא חושבת שהיא עושה מצווה, אולי תקבל שכר, אבל אחרי שהיא תדע שזה על חשבון הבעל, לא. את לא מתפקדת כאישה, את מתפקדת כגבר. זה לא טוב, זה לא זכו. מה אמרנו? מה זה איש ואישה זכו? שהבעל עושה את התפקיד שלו והאישה עושה את התפקיד שלה. אז יש ביניהם אהבה ואחווה והתמסרות, שכשהבעל יודע שהיא עושה דבר שהוא לא עושה, כן? היא מבשלת, היא אופה, היא טפלת בילדים, הוא לא עושה את זה. היא עושה את זה. אז הוא מעריך אותה. הערכה הזאת תשרה שכינה בבית, אותו דבר הפוך, שגבי הבעל. אז יום אחד הראש הישיבה הזה נכנס הביתה, וכרגלו בקודש הוא רואה שאין אוכל, אין כלום. אז הוא מחפש את אשתו, מוצא אותה, קורא תהילים. אמר לה, עכשיו אני מבין פשט מה שחזל אמרו. חזל אמרו, זכה עזר, לא זכה כנגדו. אם אדם זוכה, אז הוא מקבל אישה שמבשלת לו, שמחכה לו בצהריים, קבלת אותו הביתה, לא מגמגמת איזה פרקי תהילים, אלא מכניסה אותו בכבוד הביתה. אז זכה, זה זכה. אבל לא זכה, אם אדם לא זוכה באישה כזאת, אז מה יוצא? כנגדו, מה זה כנגדו? הוא לומד, היא לומדת. הוא קורא תהילים, היא קורא. הוא מתפלל, היא מתפללת. זה לא נכון, זה לא אמור להיות כך. זה לא כנגדו, זה נגדו ממש לשון נגד. אבל אני לא חלילה בא להצר את צעדם של אלה אנשים צדקניות שקוראות תהילים ונוסעות לכותל או לקבר רחל. הן יודעות איך לנהל את הבית בצורה שיש להם גם את זה וגם את זה, ושום דבר לא פוגע בשני. על מה אנחנו מעירים? על אם התוספת הזאת, החסידות הזאת שהאישה עושה, זה פוגע באחרים, על זה אנחנו מדברים, זה לא טוב. אבל אם זה לא פוגע, מה אכפת לך אם האישה רוצה לקרוא תהילים? למה לא? אז מה תעשה לפעמים התהילים? איך אמר הרב קניאבסקי? אמר שרוצים שנשים לא תבונה לעזרת נשים להתפלל. אז הוא אמר, תדעו לכם שהתפילה מתקבלת בזכות התחנונים של הנשים. אז אל תזלזלו בנשים בעניינים האלה. רק מה? שלא יהיה על חשבון. זהו, זה הנקודה. הגמרא אומרת בקידושין, בשעה שאדם מכבד לאביו ולאמו, אומר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שדרתי ביניהם. זאת אומרת, אם אדם ממלא את חובתו, כן, הוא מכבד את אבא שלו, מכבד את אמא שלו, מה שצריך. יש לפעמים שמגיעים כאלה שאלות קשות, שרוצים כבר האחים קרסו, האמא היא סעודית, לא עליכם, סעודית, וכבר קרסו האחים, וכבר נהיה ביניהם ריב, מי ילך, מי יבוא, מי... אז החליטו לקחת את האמא לבית אבות. בית אבות, זהו, שם יטפלו בה. והאמא צועקת ולא רוצה ובוכה. אז זה צריך שאלת חכם, לדעת מה לעשות. על אף, יודעים שזה טוב לה. בדרך כלל התשובה היא, מה טוב לה, אם זה טוב לה ככה, גם אם היא לא מבינה שזה טוב לה, כן? היא מורידה את העול מעל הילדים, יכולים לבוא לבקר אותה, והכל בנועם. מי יטפל בה? שם מטפלים, שם יודעים לטפל. אבל זה באמת דבר קשה מאוד. השולחן ערוך כותב, אם חס ושלום אביו או אמו יצאו מדעתם, דהיינו כבר משוגעים ברמינן, ואי אפשר לטפל בהם, אז מצווה לאחרים עליהם ועוזב את המקום. מתרחק, למה? אם הוא נשאר כל הזמן שם, ואם אבא שלו מקלל אותו, אז הוא נהיה אלים כלפי אבא שלו, זה לא טוב. נכשל, הוא עלול להיכשל במצווה יקרה כמו כיבוד אב ואם. לכן, לא סתם הקדוש ברוך הוא אומר, יפה עשיתי שדרתי ביניהם. הקדוש ברוך הוא דר בין אדם שמכבד את אביו ואת אמו, הקדוש ברוך הוא גר לידו. למה? זה חשוב מאוד. כתבתי את המצווה הזאת בעשרת הדיברות ומקיימים אותה, בניי מקיימים אותה. אז אדם, כלומר הדבר הזה גורם להשראת שכינה, כשכל אחד עושה את התפקיד שלו. הבן עושה את התפקיד שלו כלפי האבא, והאבא גם כן צריך גם כן לומר תודה רבה לבן כדי לעודד אותו או לברך אותו. לא תודה רבה אולי לא, אבל לחבל, לברך אותו, להראות שהוא מרוצה מהטיפול שלו.
שמחילים שאתם מחילים אותם לבית אבות,
כן, אז לא כל דבר שמקפידים צריך להפחיד אותנו. אם זה נגד ההלכה, כן, אז באמת ההקפדה תופסת. ככה פעם אמר לי הרב מרדכי אליהו. אמר, מה, כל אחד יגיד אני מקפיד, גמרנו? אוי ואבוי. אלא, לכן הוא שואל רב, ורב אומר לו, תעשה כך. אז ברגע שהוא קיבל פסק, אפילו שהאבא לא כל כך מתרצה, לא כל כך רוצה את זה, או האמא, אז אין מה לעשות. על זה אנחנו צריכים להגיד, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. כמה אדם צריך להתפלל על ימי הזקנה, שלא ייפול, שלא יהיה סעודי, שבזה השם יתפקד, כמו שראינו הרבה אנשים, שברוך השם האריכו ימים ותפקדו יפה, מבלי שהיו צריכים עזרה לאף אחד, והלכו בכבוד מהעולם. וגם צריך לדעת שאם יש שכינה ביניהם, זה מקור לכל ההצלחות, כל ההצלחות. ואי דוד דרכו דרכה מזכיר, השם עמו. השכינה הייתה איתו, מה הוא שעשה, מה שפסק, ככה נפסק. ככה נפסק בהלכה. הוא היה, או למשל, הגמרא אומרת, אמר רבי שועה בן קורחה, שכל הלומד תורה, לא, אסתר רקרוקת הייתה, וחוד של חסד משוך עליה. היא לא הייתה יפה אסתר, ותישא חן בעינה מכל הבתולות. לא כתוב שהיא הייתה יפה, כתוב שנשא חן בעינה מכל הבתולות. זאת אומרת, תראו מה עושה חן, מה עושה חן. אם יש חן לאדם, אז הכל הולך לא טוב, הכל הולך לא טוב. ואיך מקבלים חן? אמר רבי לוי, כל הלומד תורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום. אדם לומד בלילה, אחרי חצות, לא משנה, בחצות, אחרי חצות, אבל לפני עמוד השחר, קר, מתעטף בשמחה, קורא בברכות התורה, מברך, ויושב ולומד, עושה תיקון חצות, עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לפעמים אדם חושב שמה שהוא חושב זה עושה נחת רוח. זה לא נכון. מה כתוב? זה עושה נחת רוח. מה כתוב? תעשה תיקון חצות, ואחר כך תלמד פתח אליהו, זה נחשב לימוד תורה. לכן אומרים פתח אליהו אחרי תיקון חצות, כי יש עניין שאחרי תיקון חצות, אדם יישב וילמד. אז איפה הוא יישב וילמד? זה פתח אליהו הנביא זכור לטוב, שכל סודות הקבלה נמצאים בפתח אליהו הזה. אנחנו לא מבינים בזה, אבל כשקוראים את זה, הנשמה מבינה. אז לכן, זה חשוב מאוד הדבר הזה. גם הגמרו כל הלומד תורה בלילה, כן? אין אש שולטת בבית הזה. בית שנשמעים בו דברי תורה, אז האש לא שולטת שם. אף פעם לא יישרף. יש אומרים, לא דווקא אש, אלא הכוונה כעס, ריב. בעזרת השם לא יהיה ריב, לא יהיה כעס. התורה היא מפשרת. התורה היא שומרת על הבית הזה, שהבית הזה יתנהל על פי התורה הקדושה. מה? אחר חצות, כן. לגבי שמירה? לא, לגבי שמירה זה בכל שעה ובשעה. אדם יושב ואוכל. צריך להגיד דברי תורה על השולחן? צריך להגיד. וידבר אליי זה השולחן שלפני השם. נאמר כמה דברים פרשת השבוע. פרשת ויחי. ויחי יעקב, פרשה סתומה, ידוע. כמה חיפשתם היום, איפה זה מתחיל? עשתה שתי סיבובים בשביל שכל אחד יראה. האמת שבשולחן ערוך כתוב שצריך להסתובב שתי סיבובים. ידוע, שולחן ערוך כתוב כך. בכל אופן, כשהיו שואלים את רבי יהודה צדקה עליו השלום, היו שואלים אותו, כבוד הרב, תסביר לי, אתה ראש ישיבה, איך האברכים מסתדרים? כמה כבר מקבלים כסף? יש להם שכירות, ועוד מעט השכירות תעלה, והחשמל עולה, וזה עולה, וזה עולה, רק אנחנו לא עולים. אז צריך ל... אז מה נעשה? איך זה? איך זה שמסתדרים האברכים? הוא אומר, אני לא יודע, ויחי יעקב, איך היעקב ותלמידי החכמים חיים? פרשה שתובה. התורה סתמה. התירוץ הוא פשוט. יש ברכה. כשאדם לומד תורה, אז ה-2,000 שקל שהוא מקבל מה... אני לא יודע, אולי אני טועה, אמרתי דבר מוגזם אולי. כמה הוא מקבל? אני לא יודע. נגיד 2,500, בסדר? כל ליל ככה, שמשלם טוב. מה זה מספיק? מה זה מספיק? יש לו שכירות 5,500. על מה? על גרוטה. גרוטאות, ממש גרוטאות. מי שבאמת רוצה הצלחה בחינוך הילדים, הצלחה בפרנסה שלו, שלא ינשוך את עם ישראל. לא לעלות את המחירים של המסכנים, אנשים בוכים. אין להם מה לעשות. על כורחם, שלא בטובתם. אתה לא רוצה, תלך. איפה ילך? אני אלך. אין היום בתים להזכיר. אז הוא מוכרח. מוסיף עוד 1,000 שקל ועוד 1,000 שקל. זה לא טוב, זה לא טוב. מי שרוצה באמת להצליח, אז יוריד את הדבר הזה. בכל אופן, ויחי יעקב פרשה שתומה. זה לא מובן איך הם מסתדרים. אחר כך כתוב, ויהי ימי יעקב שני חייו 17 שנה. אז המהר"ם מלשיך אומר, אפילו בן אדם יחיה 1,000 שנה, אם סוף ימיו יהיו בצער, יחשב לו כאילו שלא שווה לו כל החיים מה שהוא חי. 1,000 שנה, לא, זה לא שווה. אבל אם הסוף הוא טוב, אז זה מקרין על כל, כביכול אדם מתפייס על הצרות שהיה לו. הנה, ברוך השם, עכשיו טוב. כמה שנים הוא חי במצרים, ורואה את בנו וגדולתו, וראה את הנכדים שלו, 17 שנה. לכן אומר, ויהי ימי יעקב שני חייו 17 שנה. מה, 17 שנה זה כל החיים שלו? אלא הוא מרגיש שאם הסוף טוב, אז כל החיים שלו זה טוב. עוד כתוב, ויהי ימי יעקב שני חייו. אומר רב בן איש חי, אשריהם הצדיקים שמצליחים להספיק בימים אחדים מה שאחרים משיגים בשנה שלמה. צדיקים שהם באמת עובדי השם, באמת, אז מה הם עושים? הם לומדים גם ביום וגם בלילה. אז הלילה, לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה. לכן אמר, ויהי ימי יעקב שני חייו. כן? הימים, הכל אצלו היה ימים. מרוב שהוא עסק בתורה בלילות, אז הלילות נחשבו לו כימים. לכן, מה כתוב? ויהי ימי יעקב שני חייו. מה, הוא היה לו רק ימים? לא היה לו לילות? הוא לפך את הלילות לימים, על ידי לימוד התורה. אז על זה אומר, בן איש חי, אשריהם הצדיקים. עוד כתוב, שים לה ידך תחת ירחי, כן? ועשית עמדי חסד ואמת, אומר יעקב ליוסף, אנא תקברני במצרים. ויאמר, אנוכי עשה כדבריך. ויאמר, ישב עלי. מה קורה פה? בתחלה, שים ידך תחת ירחי. מה זה שים ידך תחת ירחי? זה שבועה, נכון? אז מה זה אנוכי עשה כדבריך? וגם הוא ישב עלי. לא, לא מובן. אומר הבן איש חי, דבר נפלא. אומר שכשראה יוסף שיעקב אבינו רוצה להשביע אותו, שהוא יקבור אותו בארץ ישראל ולא במצרים, אז הוא התפלא, אמר, אבא, מה, אתה לא מאמין לי? בלי שבועה, אנוכי עשה כדבריך. לא צריך שבועה. ולמה? כי בזה אני מפסיד מצוות כיבוד אב ואם. אם אני אעשה מצד שהשבעת אותי, אז יוצא שמה שעשיתי, עשיתי בשבילך, זה בגלל השבועה. אני רוצה לעשות לך את הכבוד מצד שאתה אבא שלי, ואני אוהב אותך, ואני רוצה לכבד אותך. לכן, עכשיו יבוא טוב. ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. כן? שים לידך תחת ירחי. אתה רוצה להשביע? לא, אני הבן שלך. אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר ישב עלי, אומר לו יעקב, תראה, אני מעוניין בשבועה, זה לא יעזור, אני רוצה להשביע אותך. אבל עכשיו, כשאתה מגלה לי, כשאתה רוצה לעשות את זה מצד כיבוד אב ואם, כן? אז אני עכשיו מצווה אותך, ישב עלי. ואז גם אם אתה תקיים את השבועה, אתה בעצם קיימת מה שאני אמרתי לך. אני אמרתי לך תשבע, ואתה נשבעת, ומכוח השבועה הזאת, אתה, הוא קבר אותו בארץ ישראל. כי ככה מי שקורא את הפסוקים לא מבין מה, 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 מה הדו-שיח פה. ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק. ויסב את אפרים לפני מנשה. באו הנערים, אמר לו, מי אלה? ויר יעקב את בני יוסף. והוא אומר, מי אלה? זה יצא מהם בני, בני יוסף. יהוד, אז יהו בן נמשי. יהו בן נמשי יצא מהם. הוא היה עובד עבודה זרה. אמר לו, בניי הם, בניי, ראשי תיבות יהושע בן נון. יצא ממנו יהושע בן נון. אל תסתכל על החלק הרע, תסתכל על החלק הטוב. ככה ביקש יוסף מאביו. אז עכשיו אומר, יקרא בהם שמי בשם אבותיי. איך אתה מקדים את השם שלך לאבותיך? מצד הכבוד, אם אדם למשל הולך לאיזה פקיד בממשלה, ורוצה ממנו טובה, ויודע שהוא מכיר את אבא שלו, לא יגיד לו אני רוצה בשבילי, תגיד בשביל אבא, תעשה עכשיו כבוד לאבא, אומר, תראה, אני בנו של פלוני אלמוני, או, אתה בנו, כן, מה הבעיה, מה אתה צריך, שדר לו מהר את הכל. אז תמיד אדם צריך, כתוב שם בהלכה, הנקרא בשם אביו, אז צריך להגיד, אני פלוני אלמוני, בנו של פלוני, כדי שיצא כבוד לאבא. עכשיו, אז פה, ירובעם בן נבט, נכון. ואז פה אומר, וישם את אפרים לפני מנשה. ומה זה ויקרא בהם שמי בשם אבותיי? איפה הכיבוד בהם? אלא הכוונה היא לא על, על עקב אבינו עצמו, אלא על מה שמסמל יעקב אבינו. מה אברהם אבינו מסמל? חסד. מה יצחק מסמל? גבורה, דהיינו תפילה, תפילה, עבודת השם. מה יעקב מסמל? תורה. אני רוצה, יקרא בהם שמי, שיהיו בני תורה ושם אבותיי. אז מה זה בשם אבותיי? אתה אומר רק, רק שמי. אתה אומר שם אבותיי, אז מה, הם יהיו עסקנים? יעסקו בחסד? אלא לקראת חילה, כל אדם צריך להשתדל ולהתפלל ולפקוד שהבנים שלו יהיו בני תורה. ואם אחד או שתיים לא הצליח בהם שיהיו בני תורה, אז לפחות יהיו גומלי חסדים. לכן, אפרים הוא היה יושב ולומד חברותה עם יעקב. מנשה היה יותר עוסק בחסד. היה יותר בעניינים של הצבא, של הממשלה. לכן, הדרגה שלו הייתה פחותה. למרות שהוא היה בכור, לכן הוא סיכל את ידיו. אמר לו, ידעתי בני ידעתי. גם הוא יהיה לעם. כן? וזה לא יהיה מלוא הגויים. אז אין לך, אין לך מה להצטער על הדבר הזה. אז זה שאומר. ולכן כתוב, וישם את אפרים לפני מנשה. לכתחילה אנחנו רוצים אפרים. ואם זה לא הצליח, אז מנשה. עוד אומר, וידגו לרוב בקרב הארץ. הוא דימה אותם לדגים. ידוע שהדגים יש להם שתי תכונות. תכונה אחת טובה ותכונה אחת רעה. התכונה הטובה שהם רבים, מתרבים. דג אחד יכול להוציא לך 80-90 דגים. מתרבים מאוד. והשלילות, הנקודה השלילית, ברוך הבא כבוד הרב. והנקודה השלילית שבדגים, שהגדול טורף את הקטן. אז עכשיו כשבא יעקב אבינו בשביל לברך את הנכדים שלו, מה יברך אותם? ידגו שיהיו כמו דגים. אז מה, זה גם הגדול אוכל את הקטן? בר מינן, זה לא טוב. אז לכן הוא אמר, וידגו לרוב, רק בנקודה של הרוב אני רוצה את הברכה. לא את ההמשך. דהיינו גדול אוכל קטן. לא, על זה אני לא מתכוון. לכן אומר, וידגו לרוב. אחר כך אומר, בנימין, זאב יטרף. בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. ומה זה בנימין? יש אומרים שרבי יוחנן היה משבט בנימין. והוא שאל, אמרו לו לרבי יוחנן, איקה זקנים בבבל. בבבל יש אנשים מעריכים ימים, הרבה. אז הוא אומר, איך יכול להיות? כתוב למען הרבו ימיכם ומי בניכם, איפה? חוץ לארץ. על האדמה שנשבע השם, בארץ ישראל. אז איך זה שמעריכים ימים בחוץ לארץ? אז אמרו לו, כמקדמה וכמחשכה. דהיינו, הם באים מוקדם לבית הכנסת, לפני עמוד השחר, ואחרי קצת, אבל בעוד לילה. ומחשכה, כשיוצאים מהשיעור, יוצאים בחושך, כמו שאתם אשריכם, יוצאים מהשיעור. יפה מאוד. טוב, מזל שהם יהיו מבורכים. אז הוא אומר, בנימין, אז ישבה דעתו, כשאמרו לו, מקדמה מחשכה, אז הוא אמר, כמו שהם מעריכים את היום שלהם, בשהות שלהם בבית המדרש, עושים את זה ארוך, אני גם אתן להם ימים ארוכים. לפי זה יבוא טוב. בנימין, רבי יוחנן, הוא היה משב בנימין, זאב, זאב ראשי תיבות, איקה, זקנים ובבל. כן? אמרו לו זה, התרף. מה זה התרף? פלא, אמר איך יכול להיות? אמר לו, בבוקר, חלעד, לערב, חלק שלל, באים מוקדם, הולכים מאוחר, עכשיו זה מובן איך מעריכים ימים. יהי רצון שכשברכו יעריך ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים. אמן. תודה רבה.